נכון, זכרתי שאמרתי לכם שתזכירו לי. תגידו לי מה אמרתי לכם.
גדלות בתורה.
טוב, בואו נסביר את המושג. כן. אז ככה, קודם כל חשוב לדעת ביחס למה שדיברנו בפעם שעברה. חמש שנים שאתם עושים הסכם עם הצבא לא קשורים בכלל להתפתחות שלכם בלימוד תורה. אין שום קשר בין שני הדברים. הראינו יצויר שהיינו בחזון השמאל היבשות, שהיה מתקיים החזון הזה, ומדינת ישראל לא הייתה צריכה צבא. המספר 5 לא היה נוגע בכלל למציאות שלכם פה, נכון? זאת אומרת, בחור בגיל 18, מגיע לישיבה, לומד תורה. עד מתי? עד מתי? לא יודע עד מתי. 3 שנים, 10 שנים, 20 שנה, שנתיים, שנה, חצי שנה. כל אחד על פי החשבון שלו היה עושה את החשבון, עד מתי הוא נשאר בתוך המתכונת הזאת של לימוד תורה בתוך בית המדרש. אבל הוא באופן כללי צריך לדעת. מה זה נקרא להתגדל בתורה? להתגדל בתורה זה אומר שאתה מתפתח באופן שיטתי בלימוד תורה. זאת אומרת, אתה לא לומד מכל הבא ליד, כן, כי אני יודע מה, עכשיו יש שיעור יפה פה, שיעור יפה שם, ואני יודע ככה, לא שחליל אנחנו מזלזלים בלימוד תורה כזה, אבל לימוד תורה כזה לא, זה לא לימוד תורה שהוא מובנה באופן כזה, שאתה לומד מהיסודות, הקומות הבסיסיות, עולה לקומות העליונות, בצורה שיטתית. הוא לימוד, יש לו ערך של לימוד תורה, כן, אבל הוא לא הלימוד שגורם לך להיות מתגדל והולך בתורה. כל ישיבה, היא לא מציעה את הלימוד מהסוג הזה של סופרמרקט, מה שנקרא. זאת אומרת, שאתה מגיע, בוחר איזה שיעור שאתה רוצה, מה שנחמד לך לשמוע וכו', נכון? בעלי בתים בבית הכנסת, ככה זה, נכון? יש להם איזה מין, בעזרת השם, זה מה שצריך להיות, שבכל מכנסת יהיה איזה 30-40 שיעורים, וכל אחד ייכנס לאיפה שליבו חפץ. אבל כשאתה מגיע לישיבה, אז כמו שדיברנו בפעם שעברה, אתה מגיע למקום שבו יש לך איזה מין, יש לך הצעה, שיש מאחרי הצעה של הלימוד בסגנון, בצורה הזאת, באופן הזה, בתוך בית המדרש, יש בה היגיון, כן? יש בה חשיבה על הבנייה של ההתפתחות שלך בלימוד תורה. לזה אני קורא התגדלות בתורה. עכשיו בוא ניתן דוגמה כדי להמחיש מה אני מתכוון. נניח שהיה מגיע לפה יהודי בן 80, והיה אומר, אני רוצה לגדול בתורה, אני רוצה ללמוד תורה. אז למה היינו אומרים לו? היינו אומרים, מצוין, בוא כנס לשיעור א'. למה? כי בשיעור א' נותנים את הכלים הבסיסיים, גם בלימוד גמרא, גם בלימוד אמונה, וככה אתה תגדל שלב אחרי שלב. נכון? זאת אומרת, אין אפשרות אחרת, זה לא משנה באיזה גיל אתה מתחיל את ה... רבי עקיבא התחיל בגיל 40. יש לך קודם כל פור של 22 שנים, רבי עקיבא. אל תתבטלו. אבל בעיקרון, ההתגדלות היא לא תלויה בשאלה של הגיל, אלא של השלב בהתפתחות שלך. השלב בהתפתחות. אם נחזור על מה שדיברנו בפעם שעברה, יש באופן פשוט, הייתי קורא לזה שלושה שלבים בהתפתחות בלימוד תורה. יש את השלב הבסיסי, כמו שדיברנו בפעם שעברה, שבשלב הבסיסי אדם מגיע למצב שהוא יודע ללמוד, כן? יתנו לו כל סוגיה בגמרא בכל מקום שהוא, והוא יודע להתמצא. עכשיו איך מגיעים לרמה הזאת? יודע להתמצא בעצמו. איך מגיעים לרמה הזאת של הלמידה? זה על ידי זה ש... אדם לומד כמה וכמה שנים טובות בבית מדרש ובחברותה ובשיעור, גם בית מדרש הוא מגדל את ה... ומתוך זה אתה מתפתח, מתוך זה אתה מתפתח עד שאתה מגיע, כמו שדיברנו בפעם שעברה, לשלב ש לאותו רב שאתה רוצה למה שנקרא לקנות את הקומה הבסיסית דרכו, כן? הרב של שיעור א' בונה משהו בקומה הבסיסית, שיעור ב', שיעור ג', כן? ככה אתה מתפתח עד שאתה מגיע לשלב שאצל אותו רב שאתה אומר, הנה, אם אני אלמד כמו שאני, כמו בשיעור הזה, אז אני עומד על הרגליים בלימוד תורה. וכשאתה מצליח לעשות את זה לבד, גם בלעדי הרב שאתה למדת ממנו, אז הוא אומר שעמדת על הרגליים בלימוד תורה, זאת אומרת, קנית, רכשת את הקומה הבסיסית. בלימוד. דיברנו על זה בפעם שעברה, שלרכוש את הקומה הזאת זה לוקח כמה וכמה שנים טובות, וזה בין בלימוד גמרא ובין מה שקוראים זה לימוד אמונה, יש דרך, כן? זאת אומרת, זה לא שאתה לומד מה שבא לך, איך שאתה רוצה וכל, יש שלבים שבהם אנחנו צועדים עד שאנחנו מגיעים לקומה הבסיסית. אחרי הקומה הבסיסית יש שלב נוסף, שבו הייתי אומר אנחנו יותר מקים שורשים וגורמים להתרחבות והתפשטות של הענפים. זאת אומרת, בקומה השנייה, אחרי שרכשנו קומה בסיסית, אנחנו יותר מרחיבים ומעמיקים. יותר מרחיבים ומעמיקים את מה שלמדנו. בדרך כלל גם בקומה השנייה חוזרים פחות או יותר על אותם מסכתות, וכל מי שלמד יגיד לכם שאינו דומה פעם שנייה שהוא לומד את המסכת, לפעם הראשונה שהוא לומד את המסכת. זה שונה, הוא בא כבר ממקומה אחרת, הוא כבר רואה דברים בצורה אחרת, מצליח להגיע למיצוי הרבה יותר, מאשר כשהוא היה בצעדים של בניית הקומה הראשונה. ולזה לא הייתה הקומה השנייה, וזה לא דבר גם בלימוד אמונה. עכשיו, ברור שאנחנו גם מרחיבים את העירייה, כי אנחנו לומדים מסכתות שלא למדנו אותם, לומדים ספרים באמונה שלא למדנו אותם, גם בכמות וגם באיכות. כן? זאת אומרת, סוג של לימוד שהוא גם מבחינת האיכות הוא מצריך יותר, זאת אומרת, הוא מצריך יותר הבנה, הוא מצריך יותר עמקה, הוא מצריך יותר יכולת. זה ברור שבקומה השנייה אנחנו פועלים באופן הזה, אבל עדיין בקומה השנייה לא נותנים ממש את המקום של ליבו חפץ לחלוטין. בקומה השלישית, אחרי שבנינו את הקומה השנייה, שאני מרגיש ממש מבוסס כבר, הוא ככה לומד כמה וכמה שנים טובות בתורה, אמרנו, אם הקומה הראשונה לוקח בערך משהו כמו 6 שנים של לימוד, לא כולל צהל, כן? לא כולל הצבא. 6 שנים של לימוד, בערך 6 שנים זה עם הנחה, כן? לרוב האנשים זה לוקח יותר מ6 שנים, כדי לרכוש את הקומה הבסיסית. יותר מ6 שנים זה לוקח. לרוב האנשים, אבל נניח, אם אתה ככה מאוד 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 השקעת ומאוד השתדלת וכולו, אתה תצליח לרכוש את הקומה הבסיסית במשהו כמו 6-7 שנים, אבל הקומה השנייה זה משהו פחות או יותר פרק זמן דומה. פרק זמן דומה, עד שאדם ככה ממש מתבסס ואז יש בקומה השלישית מקום, שם המקום של מקום של ליבו חפץ. ואז אדם, אתם יכולים לראות שיש אנשים שנניח בקומה השלישית, חלק מהם החליטו שהם לומדים, הם למדו מקודם הרבה לימוד גמרא, פה הם יותר מתמקדים בלימוד פוסקים. נניח, לא יודעים, לא גמרא, אבל מקדו הרבה בלימוד בית יוסף, טור ושפרן ארור ונושא כלים, זה סגנון, כן? כי זה מה שליבו חפץ של פלוני, של אלמוני להפך. יכול להיות שהוא יותר יתעסק ביסודות העיוניים המופשטים של שורשי ההלכות. כן, זאת אומרת, ילמד את כמו שלומדים את הגמרא, אבל בצורה יותר יסודית ויותר בעמיקה מאשר מה שהוא עשה בשבים הקודמים. יש אחד שהוא יחליט בכלל שהוא הולך לכיוון של לימודי אמונה, וגם פה חלק מהאנשים נוטים יותר ללמוד ספרים של הראשונים, חלק מהם נוטים ללמוד ספרים יותר של הנסתר, וגם בנסתר יש כמה סגנונות. בקיצור, זה מה שקרה מקום של ליבו חפץ, הוא יכול לבוא יותר בקומה השלישית. עכשיו, שלושת הקומות האלו, זה לא משנה באיזה גיל אתה מתחיל, גם תתחיל ללמוד בגיל 100, ככה זה בנוי, אין פה גם קיצורי דרך. זאת אומרת, שרוצים להיבנות באופן משמעותי, להתגדל בתורה, זה הדרך, אין דרך אחרת, אין קיצורי דרך. אין אפשרות ללמוד מפה וללמוד משם ומן הגורם ומן היקב ומשם אתה... שם אתה תתגדל, ואתם רואים את זה מאוד מאוד, כמה זה בולט הדבר הזה. אפשר לראות איך רואים את זה. היום ברוך השם יש מסגרות לאנשים שבפנסיה, זאת אומרת, הם סיימו את הישב מכן שעוצים פנסיה מוקדמת, והיום אתם יודעים, יש הרבה שנים שאפשר ללמוד תורה, בשקט. אנשים חושבים שכל החיים אדם הוא טרוד, זה לא נכון. מי שאין לו את המכשירים האלו הוא בכלל לא טרוד. טוב, זה עוד סוגיה, אבל גם יש תרדה שהיא תרדה מעשית, כן? זאת אומרת, תרדה מעשית במובן של משפחה, ילדים וכולו. זה לא בשלב, אבל לכן לא נדבר מה קורה בשלב הזה, במובן של לימוד תורה, אבל השלב הזה של גידול משפחה וילדים זה 20 שנה מהחיים, בערך. בערך 20-25 שנים. גם שיש לך משפחה גדולה ויש לך ילדים קטנים כשאתה, אתם יודעים מה, נניח 30 שנה. בסדר? זה בהגזמה. בהגזמה. ואחר כך אתה מתפנה. אתם יודעים, בדרך כלל בסביבות גיל 50-55 אנשים מתפנים. כולם מתרדו אותו משפחה. ואז אתם יכולים לראות כל מיני תופעות. יש תופעת הטיילים האלה, שהם מחפשים כל הזמן חול, כל הזמן בתי מלון, כל הזמן ביולים, עושים אטרקציה, כי מה שהם הוא, אין להם מה לעשות. ויש כאלו שהם שקועים בעבודה מעל הראש, כאילו חסר להם פת לחם עכשיו, יש להם איזה 800 ילדים לגדל. כל היום הוא שקוע בעבודה, מ-8 בבוקר עד 9-4. הוא מחפש תעסוקה. אז אנחנו, עם ישראל, יש לנו תעסוקה. אתה יכול לגמור את העבודה עוד יותר מוקדם, מאשר מה שהיה קודם, כי אתה לא זקוק לפרנס 10 ילדים, ברוך השם. כבר גדלו, חלק מהם נשואים, ברוך השם, עובדים על הרגליים, ואתה יכול להתפנות באופן משמעותי ללימוד תורה. באופן משמעותי ללימוד תורה. ברוך השם, רואים תופעה כזאת גם כן. יש ניצנים של תופעה כזאת, עדיין לא נפל האסימון לכולם בכיוון, אבל יש פה ניצנים של תופעה כזאת, כן.
אבל יכול להיות שמישהו שאחרי שהוא עונה את המדרגה בסיסית, מישהו חייב אותה?
תראה, אם אדם לא יעסוק בלימוד תורה אחר כך, כמו כל יהודי שצריך לשבת ללמוד תורה גבוהיתים של שעתיים שלוש ביום, אז סביר להניח שיהיה שחיקה. שחיקה בטוח שתהיה, כן? אבל לא מדבר על שחיקה. שחיקה זה יותר חמור. שחיקה זאת אומרת שאפילו את מה שנקרא את הכלים שיש לו מבחינת היכולות הלימודיות, גם זה ירד לו. אם הוא לא יקבע את עצמו בלימוד תורה של משהו כמו שעתיים שלוש ביום. שעתיים ביום זה אפשרי גם אם אתה... גם אם אתה משפחה. שעתיים ביום זה בהחלט אפשרי, משימה אפשרית לחלוטין. בתנאי שהמכשיר הזה לא קובע לך את חייך, ושהמשפחה רואה בדבר הזה של לימוד תורה של האבא כמשימה. זה לא קורה מכוח האנרציה. אם אתה שואל אם זה קורה מכוח האנרציה, לא. אבל זה כן קורה, לא עם מאמצים של יחידי סגולה, עם מאמצים סבירים, אצל מישהו שיחליט שהוא לומד תורה באופן רציני, גם אם הוא בן אדם עובד. יש אצלנו אנשים כאלה, כן. בשביל ההתגדלות, אז תראה, יש שלבים, יש שלבים. השלבים הכי אופטימליים כדי לגדול בתורה זה איפה שאתם נמצאים. אתם נמצאים כידוע בגן עדן, זה לא אני ממציא, תסתכלו רמב״ם בקדמה לפרק חלק, תראו איך הוא מגדיר גן עדן, תראו זה בדיוק איפה שאתם נמצאים. לא דווקא ישיבה בסדרות, אבל מקומות דומים, מקומות דומים, על פי העיקרון הזה, זה גן עדן, לפי מושגי הרמב״ם שם. זאת אומרת שאין לך טרדות, אין לך דאגות כלכליות, אתה פנוי כל היום, כמו שהרמב״ם כותב, לעסוק במושכלות. אתם יכולים להגיד לי שזה לא המציאות שלכם? זה המציאות שלכם. מה שאתם מעדיפים לעשות בזמן הזה, זה החלטה שלכם, אבל זה המציאות. התנאים קיימים. יש לכם מה שאתם רוצים, מבחינת הצרכים החומריים, בצורה טובה, סבירה. כל אחד יבחר את התשובה הנכונה או מעולה, אבל לפחות סבירה. יש לכם, ויש לכם את כל מה שאתם עוד צריכים בשביל להתעסק. זה התנאים האופטימליים. זה לא חוזר. אתה שואל אותי? זה לא חוזר. הגן עדן הזה לא חוזר. אני יכול להגיד את זה על עצמי. אני, ברוך השם, זכיתי שאני כל החיים בסביבה של סוג של גן עדן כזה, אבל באיכות הזאת, ברמה הזאת של איפה שאתם נמצאים, מבחינת היכולות, היכולת להיות שקוע כל כולך בעולם של שכל, בעולם של תורה, בעולם של חוכמה, בעולם של לימוד, אין שום מצב בחיים שאתה מגיע למצב הזה, אין. זה שיא השיאים, אין אפשרות אחרת. גם אם בן אדם, כמו שתיארתי, התחלתי לתאר לכם את זה, שברוך השם מתחילים לראות איזה ניצנים של תופעה כזאת, יש אנשים שמבינים שפשוט יש להם המון זמן, יש להם הרבה מאוד זמן. עכשיו תעשו חשבון שתוחלת החיים היום, היא בסביבות גיל 80-85, אפשר להיות בן אדם פעיל במיוחד אם אתה שייך לחיים לימודיים, ואת אם אתה מבלה כל היום, אני יודע, באיזה מין לארגן את הטיול הבא, אז לא יודע כמה תוחלת החיים, אבל... אדם שהוא מצוי בעולם שהוא יותר רוחני, יותר שכלי, תוחלת החיים מגדלה. זה לא אני אומר את זה, זה רואים את זה גם בפועל, מי שמסתכל מימין ומשמאל, וזה בין אנשים תלמידי חכמים, בין אנשים אקדמיים. גם צריך להיות תוחלת החיים של אדם שהוא חוקר, באקדמיה היא גבוהה. זאת אומרת, בתור בן אדם פעיל. הוא יכול לחיות עד גיל 85 ויותר, והוא פעיל. הוא קם בבוקר. הוא קם בבוקר לא לתור לקופת חולים. לא, הוא בוקר בשביל לעשות משהו שהוא מאמין בו. גם כי חיים שכליים הם כאלה. עכשיו, ודאי שלימוד תורה הוא כולו חיים שכליים. אז אנשים יכולים היום לקבל החלטה אסטרטגית בחיים, שבערך 30 שנה מהחיים שלהם, אחרי הכל, כן? הם לא בשלב שהם עכשיו רצים, אחרי, יודע מה, גידול ילדים, חינוך וכו' וכו', שכבר התפנו מהדברים האלה, להיות פנוי ללימוד תורה. בזה יש עוד יותר אנשים אשר מה שתיארתי מקודם, כאילו שבשלבים שהם כבר כמעט והפחיתו את העבודה עד למינימום, ויש כאלה שכבר אפילו יוצאו בפנסיה, שם רואים יותר אנשים שהם הולכים ללימוד תורה. עכשיו, למה רציתי להביא את הדוגמה? זו דוגמה מצוינת לזה, שמדובר באנשים שאפילו לומדים לא מעט שעות ביום. לא מעט שעות ביום, לפעמים כשכל שעונים 5-6 שעות ביום. כן, ממש לומדים בצורה מאוד מאוד טובה. אבל תורא את ההבדל העצום בין האנשים האלה, שהם לומדים בצורה שהיא לא מובנית, לבין כאלו שישבו בבית המדרש, שלמדו בצורה מובנית. מה שאמרתי לכם, לבנות את זה בצורה מסודרת. וזה הבדל מאוד מאוד גדול, מבחינת ההתבססות בלימוד הזה. הם יודעים, ברוך השם, והם שמחים במה שהם לומדים וכולו, אבל זה אינו דומה. עכשיו, גם האנשים האלה משאלו אותנו, אני רוצה לגדול בלימוד תורה, אז לגדול בלימוד תורה זה ללכת בשלבים מה שאתם עושים היום. זה נקרא לגדול בלימוד תורה. ללמוד תורה אפשר ללמוד מפה ומשם, ולשמוע את הרב הזה, ולשמוע מפה, ולקרוא את הספר הזה, ולקרוא מהספר הזה, וככה אתה מרחיב ומעמיק את הידיעות שלך. אבל התגדלות שיטתית, זה איפה שאתם נמצאים, מה שאתם עושים, זה ההתגדלות השיטתית. וזה בעצם נכון לכל גיל. זה לא מוגבל בגיל, זה יותר נכון, זה יותר תלוי בשלב שאתה נמצא, מבחינת ההתפתחות שלך. זה הדבר שקובע, מה שחזל אומרים אצל רבי עקיבא שהתחיל בגיל 40, אבל הוא התחיל, מה שאתם מתחילים היום, אפילו אולי אתם התחלתם קצת עוד לפני כן, עליכם כל מיני מושגים, מה הוא למד, אז הוא למד בקושי לקרוא, כן, הוא ידע. זה מה שהוא התחיל בגיל 40. ואז הוא פנה שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, בנחישות, וכמו שאתם רואים אצלו, נכון, רבי עקיבא הוא התמסר 12 שנים, אחר כך עוד 12 שנים ללימוד תורה. זה 24 שנים של לימוד תורה שהוא בעצם התנתק, כן, הוא לא היה בבית שלו, כמו שהגמרא אומרת, הוא לא היה בבית שלו, בכל אותם שנים, כי צריך את הטוטליות הזאת, את ההתמסרות הזאת, ההתמסרות הטוטלית הזאת. ואז נבנים בצורה מאוד טובה. עכשיו פה אני רוצה להדגיש נקודה חשובה אם אנחנו כבר עוסקים בסוגיה הזאת. צריך לדעת, יש הרבה אנשים שמפחדים מאיזה מין משהו כזה. הם אומרים, תשמע, הרי יש את החיים הנורמליים. יש את החיים הנורמליים. נורמליים, אדם שייך לעולם וכו' וכו'. ואם אני פה בתוך הישיבה, האם זה נכון להתנתק מהכל, ובעצם אתה לא חי בצורה רגילה, כן? ואז הם בעצם אומרים, תשמע, זה לא, מה זה? זה כאילו נראה מלאכותי, זה לא מתאים לחיים. מה, בתורה הרי זה לכל החיים, זה לא איזה מין שלב מסוים. אז לכאורה זה לא נכון הניתוק הזה. אז כמובן יש פה טעות וחוסר הבנה. כמו שאמרנו מקודם. זה נכון שבסופו של דבר אדם חי באיזשהו שלב בעולם, הוא עובד, יש לו משפחה, ואז הוא קשור לענייני העולם, הכל טוב ויפה. אבל יש שלב בחיים שחייבים את ההתמנה הזאת. כן, חזל קראו את זה, זה יעקב, הבינו שהתמין עצמו, בבית המדרש השם הזה ביטוי, התמין את עצמו. התמין את עצמו זה בדיוק הנקודה הזאת. יעקב הבינו, ידע מה זה העולם, כן? היה לו מספיק התמודדויות. התמודדות של מה שלא הספיקו לו, כן? הוא הבין את העיקרון. הוא הבין שהם לא קריקים דבש בעולם, הוא הבין שיש התמודדויות, ובאמת כשהוא יצא מהתמנה של הבית מדרש, הוא הלך להתמודדויות לא פחות גדולות, כן, אצל הלבן וכל מה שהיה שם. אבל אין כמו השנים האלה שאתה מתאימין את עצמך. ואז מה כשאדם מתאימין את עצמו בלימוד תורה, תכף נסביר איך עושים את הדבר הזה, יש משהו שהוא סופג אל תוכו. זה לא רק עניין של תנאים אופטימליים ללמידה. תורה זה דבר קדוש. כלומר, בתורה יש קדושה. כלומר, מעבר ללמידה ולשכל ולחוכמה וכולו, בתורה יש קדושה. כדי שאדם יצליח לנגוע בקדושה הזאת, ולצרוב אותה אצל עצמו, הוא חייב, חייב, חייב את הניתוק הזה מהעולם. אי אפשר שזה יקרה עם החיבור אל העולם. זה חייב, כן, זה כמו ניסויים כזה. כן? בניסויים אתה, יש שלב שאתה, אתה כל כולך מצוי בתוך הדבר הזה, בתוך המציאות. אחר כך יש גם את החיים, כן, וזה, אבל אתה יוצר את זה. כל זה השנה הראשונה לניסויים. יש משהו ש, שנבנה בשנה הזאת, משהו שנצרב, כן, וזה, כל הזמן אתה עסוק בזה. זה הסוגיה. אתה עושה גם דברים אחרים, כן, אתה עובד, או אם אתה בבית מדרש, אתה גם לומד, אבל יש לך משהו מאוד מאוד חזק עכשיו. אחרי שזה קיים, ומשהו נצרב, בגלל האינטנסיביות והמיקוד, וההשקעה של כוחות הנפש, והחיבור, אז אחר כך כשיוצאים לדברים אחרים, אנחנו יוצאים מתוך מה שיצרנו. בדיוק כמו ניסויים, כן, כתוב בפסוק, אמור לחוכמה אחותי את. כן, איך התורה נקראת? מאורסה. מאורשה, אל תקרי מאורשה, אלא מאורסה. ליצור את החיבור הזה אל התורה, את הצריבה הזאת אל התורה, אל הקדושה של התורה. כדי שזה יבצר, אדם צריך לפנות עצמו מהכל. ולא לפחד. הטוטליות הזאת, הוא צריך לבנות אותה בהדרגה, זה לא ביום אחד. כן? אבל צריך לחתור לשם, צריך לחתור לטוטליות הזאת. כן, בשנים האלה צריך את הטוטליות הזאת, להתפנות מהכל, וממש ממש ליצור את הייחוד הזה עם התורה, אתה, רק אתה והתורה. ואז מה שקורה זה שיש משהו שמשתנה מאוד מאוד באישיות שלך. זה לא הידע, זה גם, אבל זה לא העיקר. זה לא הידע, זה לא, לא, לא בידע, לא הכמותי ולא האיכותי, זה לא הנקודה. אלא יש משהו בנפש שמתחיל להרגיש ולהפנים מה זה תורה, מה זה הקדושה של התורה. ומה היא פועלת על החיים של האדם, ואיך היא משנה בני אדם. בחור שעבר את הצריבה הזאת, זה משהו שלא ישתנה אצלו לעולם. זאת אומרת, יכול להיות שאחר כך יהיה לו, מבחינת הלימוד, יהיה לו הרבה פחות שעות שיוכל ללמוד וכו' וכו', אבל זה מין ודאות כזאת של בתהליך שאתה חווה ואתה עובר, שאתה והתורה ממש ככה הופכים להיות מציאות אחת. כדי שזה ייווצר, צריך, כמו שאמרנו, צריך לפנות את הכל בשביל הדבר הזה. לכן, אם תסיימים לב בישיבה, יש מאוד מסיביות. יכולנו להיות, להפוך את הישיבה להיות כמו אוניברסיטה, להגיד לכם, תשמעו. בסך הכל, המטרה שלנו שאתם תהיו יודעים כל מיני דברים. אז בואו נהיה מאוד מאוד יעילים. וניתן לכם את החומר, ותלמדו אותו, כן? כמו שמלמדים, אני יודע, בכל מיני מקומות. תכם את החומר, מסודר, תלמדו אותו, תחזרו עליו, תלמדו למבחנים, תבואו לפה, תלכו הביתה. ותשתעשעו בכל מיני שעשועים, ותבואו לפה כל פעם לאיזה 3 שעות בבוקר, 3 שעות אחרי הצהריים, ושלום על ישראל. אבל זה לא ככה. אתם לא תראו שום ישיבה נורמלית בעולם שבנויה בצורה הזאת. אלא רק בטוטליות הזאת, שמפנים אותך מהכל, וזה 24/7, ובעיקרון אין הגבלה בשבתות וישיבות. כן, ששבת חופשית זה תוצר מודרני, כן? זה לא פוסט מודרני, כן? במודרני זה לא היה קיים, אבל זה תוצר פוסט מודרני בישיבות, הדבר הזה. לא היה קיים בכלל דבר כזה. בישיבות בכלל שהן חוץ לארץ, ישיבה עובדת כל השנה, כל השנה, הכל, 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 אין שום יום שזה פוסק הבית מדרש. ככה היו ישיבות שבחוץ לארץ. הבחורים היו הולכים, חלק מהם, לא כולם, היו הולכים בחגים. פעם בחצי שנה, אתה הולך להורים. פעם בחצי שנה, אתה מבין את הדבר הזה? פעם בחצי שנה, בלי טלפון. במקרה הטוב, אתה שולח מכתב. להגיד להורים שלך שאתה קיים, הוא מגיע אחרי 4 חודשים, איך שלחת דרך הספינה, שלוקחת אותו להורים, תקבל בסוף הזמן, אתה תקבל את המכתב תשובה של ההורים. זה עמידת הקשר לעולם החיצון. אבל זה ישיבה. זה להטמין את עצמו בית המדרש. עכשיו צריך להבין, מי שלא עשה את זה, אני חושב, הוא לא יזכה לטעום טעם של תורה. באמת אני אומר את זה, לא יזכה לטעום את הטעם הזה, כי צריך שזה את התנאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. רק מהתנאים שיש לכם מאפשרים לטעום את הטעם הזה. ולצערנו הרב, בחורים עושים שטויות בכמה וכמה בונים. וסתירו פעם, לפני פרוץ המכשירים האלו לחיינו, אז אני הייתי מדבר תמיד עם הבחורים בשביל שיבינו ופנימו את הדבר הזה, אתם יודעים שפעם פעם היה פה טלפון, בדורות ראשונים, היה פה טלפון ציבורי פה, עם טלקארט, היה איזה מין מחשב כזה נראה כמו ישראכרט, אצלנו היה בכלל הסימונים, אבל זה השתכלל, אז זה היה את המכשיר הזה, והיה פה תור, כאילו, בחור שהיה רוצה לדבר עם, עם ההורים, אני יודע מה, פעם בשבוע, זה היה פה... עכשיו, גם עם הבחורים האלה, כן, בתנאים האלו שלא היה להם את המסיח הדעת המטורף הזה, אז שם דיברנו אותם על שני דברים, שהם נכונים גם היום, אבל אתם צריכים להתמודד גם עם הדבר הזה, ואני אומר, צריכים להתמודד עם זה. אני לא מקל ראש בהתמודדות עם המכשיר הזה. היינו אומרים להם שני דברים. דבר ראשון, את הרגלי הלמידה שלך, תפתח בהדרגה. תראה איפה אתה נמצא היום, זאת אומרת, כמה אתה מסוגל ללמוד, כמה אתה מסוגל להצמיד, ותקבע לעצמך איזשהו תהליך של התפתחות בדבר הזה. זאת אומרת, נניח שאתה רואה שאתה יכול ללמוד שעתיים, נניח, ואחר כך כבר המחשבות שלך מתבלבלות, ויכול, קשה לך, אתה צריך לקום, להסתובב, אז יופי, זה מצוין, ואתה תקבע לעצמך, בעזרת השם, שאתה מתאמץ ללמוד שעתיים ורבע. וככה תעשה תהליך עם עצמך עד שאתה צריך ללמוד 4 שעות ברצף. כן? ככה כל בחור, מהמקום שנמצא, יש אחד שבקושי יכול ללמוד 0.5 שעה. אז אנחנו נאמר לו, בסדר, אז 0.5 שעה תתאמץ במשך חודש, תראה שאתה מצליח לעשות את זה, וזה כבר בא בקלות, תוסיף עוד 0.5 שעה. וככה תתפתח בהדרגה. זה מה שנקרא ההרגל של ההתמדה. התמדה זה הרגל, יש כאלו שיש להם כישרון טבעי בזה, בהתמדה, רוב האנשים צריכים לרכוש את זה, כמו כל דבר. יש מיעוט שיש להם כישרון לזה, ויש את הרוב שצריכים לרכוש את זה. אבל זה נרכש. זה נרכש אם אתה רוצה לרכוש את זה. לא תרצה לרכוש את זה, לא נרכש. כמו כל הדברים שמצריכים מאמץ, הם לא נרכשים מכוח האנרציה. כוח האנרציה נותן איזשהו משהו, אבל הוא לא יכול לבנות משהו באופן מבוסס. לבנות משהו באופן יסודי, צריך להגדיר את זה כיעד. זה דבר ראשון שאנחנו היינו אומרים להם, וזה אני אומר גם לכם, זה פשוט שזה צריך. דבר שני היינו אומרים להם, זה הניתוק ממה שנקרא הסביבה החיצונית. וגם את זה לעשות בהדרגה, זאת אומרת, אם היית בהתחלה נשאר בישיבה שבת, והיית נוסע מוצא שבת הביתה, ככה הם כאלו בתחילת שיעור א', אז היינו אומרים להם, טוב, אז תראה, אז בוא, אתה תקבע לעצמך לאט לאט, שאתה נשאר שבוע וחצי, ואחר כך אתה תישאר עד שבת שנייה, ותיסע רק בכל שבת שנייה. ואם את זה אחר כך אתה כבר עיכלת, אתה תגיע עד לשבת שלישית. אני אומר, אני סבור שהיום, בתנאים של היום, בחור צריך, כדי ליצור את השקיעה הזאת שאנחנו מדברים עליה, לשאוף לשאר 3 שבתות, 2 שבתות בישיבה. אם יישאר 3, זאת אומרת חודש, וייסע שבת רביעית מצוין, זה לא מתאים לרוב הבחורים. אבל היכולת להגיע למצב ששתי שבתות אתה פה, שבת שלישית אתה בבית, זאת אומרת, אתה פה 20 יום ברצף, ובשבת אתה נוסע הביתה, לא ביום רביעי לפני אותה שבת, אלא אתה נוסע ביום שישי בבוקר לשבת שאתה נמצא בבית, לשם צריך להגיע. עכשיו, אני יודע שיש הבדלים, כמו שתיארתי לכם. יש אחד שנשאר פה 0.5 שבוע, הפיוזים שלו נשרפים. יש אחד שבוע כבר מוצא שבת, הוא משתוקק ללכת לידע בדיוק לאן שהוא רוצה, וכן הלאה. אז גם פה צריך לראות את זה כיעד. זה שני הדברים שהם אומרים להם. היעד הראשון זה התמדה, היעד השני זה השקיעה בתוך בית המדרש, בתוך המציאות של הישיבה. לכם יש אתגר שלישי, קשה מאוד, וזה להיפטר מהמכשירים האלה. זה אתגר. הוא קשה מאוד, להם לא היה את זה. תראו לכם, זה ניסיון, חבל על הזמן, וכנראה הקדוש ברוך הוא מאמין בכם. אחרת אני לא יודע איך הביא לכם את הניסיון הזה. רק שתבינו שלנו לא היה כלום. לי לא היה, לא רק שלא היה לי ניסיון כזה. אפילו תעלונים שיש לכם היום שוחזת שבוע. כשאנחנו היינו בחורים לא היה אלון. היו שני אלונים. היה אלון שיקרא חודש בחודשו. היה שבת בשבתו, זה היה אלון אחד. עכשיו, בלי, זה אלונים בלי תמונות, בלי כלום. והאלון השני שהוא נשאר עד היום, זה נקרא שיחת השבוע של חב"ד. השבת בשבתו, כבר זיכרונו לברכה, נראה לי, הוא לא קיים, לא ראיתי אותו. הוא היה הרבה משנים. מה?
זה הכחול?
הוא קטן? אני לא יודע.
לא, הוא היה כזה לאורך.
שבת בשבתו, לא, לא, לא השבתון הזה. שבת בשבתו. והיה אלון שהוציאו אותו, מכון צומת, כאילו מגוש עציון הזה, המכון, בקיצור, הוציאו אותו. אז היה את חב"ד והיה את זה. חב"ד נשאר עד היום באותה מתכונת. והוא כבר, זהו, נראה לי מאז שהרב רוזן כבר נפטר, אז גם הוא הלך האלון הזה. זה היה עונים מאוד מיובשים, רק שתבינו, אני באופן אישי קיבלתי החלטה על עצמי, שגם את האלונים המשמימים האלה, אני לא קורא. כן. כדי ליצור את הטוטליות הזאת. ואני ברוך השם, מודה להשם שהייתה לי את התבונה לקבל את ההחלטה הזאת. למרות שתמרו שהיום הלוואי שיקראו את האלונים האלה. בבחינת עלייה במדרגה. הלוואי. כן. אבל רק שתבינו, זה היה מושגים, זה ההתמודדות שלנו. ההתמודדות שלכם היא קשה לאין ארוך. אני מסכים, אבל היא אפשרית. היא אפשרית. חייבים להתמודד עם המכשיר הזה. אני לא מטיף לכם עכשיו על תכנים פורנוגרפיים או כל מיני אבלים מהסוג הזה, זה פשיטה, זה בכלל לא מדבר על זה. זה לא ראוי לבן אנוש בכלל. זה לא מתאים לבני אנוש, זה מתאים לבהמות, לא לאנשים. או כל מיני דברים שקשורים לזימה וליצר וכל מיני. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על שיח הדעת. זאת אומרת, גם אם יש לך את המכשיר הזה, ומה שיש בו זה רק ערוץ 7, רק ערוץ 7, מסונן ברימון ברמה הכי גבוהה של הסינון, גם שם יש לך שיח הדעת נוראי. ממש ממש, כאילו לוקח אותך מפה ולשם, אתה באת בסך הכל לראות חדשות, אתה מגיע משם לכל הפרשיות שבעולם, אתה אומר לעצמך, מה אני צריך את זה? אתה לא מדבר על בזבוז הזמן. אני מדבר על שיח הדעת, זאת אומרת, תנסו. בוא נעשה תרגיל. תנסו יום אחד לצום מהמכשיר הזה, לצום יום אחד, לגמרי אבל, לגמרי, לצום ממנו, ואז תפתחו ערוץ 7, למשך רבע שעה. בסדר? תפתחו. אני לא מחייב אתכם להיות שם רבע שעה, אם קצה נפשכם בו אחרי חצי דקה, ברוך השם. אבל אני יודע מה המצב, לכן אני אומר למשך רבע שעה. אחר כך תשימו לב למה אתם מרגישים, מה זה עשה לכם. אחרי היום צום, מה זה עשה לכם ערוץ 7? לא מדבר איתכם על דברים אחרים. איזה פיזור זה עשה לכם? תבדקו אותי, תראו. איזה פיזור זה עשה לכם? השיעה של הרבע שעה הזאת, איזה פיזור נפש היא עשתה לכם? כמה סוגיות הכניסה לכם לראש? כמה סוגיות, כמה טרדות, כמה זה, ומה זה אמר, וכמה זה, וכמה גירויים זה יצר אצלכם, כמה גירויים זה יצר אצלכם. עכשיו שלא תבינו. האתרים האלו, כולל ערוץ 7, לא משנה, כל האתרים האלה, יושבים שם אנשים מאוד מאוד חכמים, שהם מבינים מצוין, זה מה שהם למדו. הם למדו את זה באופן מקצועי, איך לייצר גירויים לבני אדם. איך לגרות אותם. איך לגרום למחשבה שלך, לדמיון שלך, לרגע שלך, להיות קשור אל מה שהם רוצים להעביר לך. זה לא תמים, שום דבר פה לא תמים. ועובדים על זה אנשים מאוד מאוד מתוחכמים שהם לומדים את זה, לא שהם חכמים כי הם נולדו ככה, הם לומדים את זה. זה מקצוע שלם ללמוד איך משווקים תוכן. זאת אומרת, איך לדוגמה, תכם דוגמה. נניח שערוץ 7, המסכן הערוץ 7, אני נופל עליו, אבל הוא היחיד שאני מכיר אותו, אבל... אז נניח שהערוץ הזה החליט שעכשיו מאוד מאוד חשוב לו שאתם תהיו שקועים בעסקת הטיעון של נתניהו. מאוד תהיו שקועים בסוגיה הזאת. זה הסוגיה שחשוב לו שאתם תהיו שקועים בה. הוא יסדר את זה, הם יסדרו את זה שם בתוך הערוץ, באופן כזה שלא יכול להיות שתפסחו על הסוגיה שאתם אמורים להיות שקועים בה לטעמו של הערוץ. ולא רק שאתם לא תפסחו על הסוגיה, אתם גם תיכנסו לתוכה. זאת אומרת, אתם תיכנסו ואתם תהיו חלק ממנה. כי המטרה של מדיה זה להשפיע עלינו. או להשפיע עליכם, עלינו, גם עליי, כן? זה לא, זה על כל בני אדם. על פי סדרי עדיפויות של מי שהוא אחראי על התוכן, מי שאחראי על הערוץ או על מה שזה לא יהיה. עכשיו תבינו לבד מה קורה בערוצים של חילונים, מה סדרי עדיפויות שלהם, מה המסרים שהם רוצים שאתם תהיו קשורים אליהם, שאתם תהיו קשורים אליהם בשכל, בדמיון, ברגש, ומעסיקו אתכם כל הזמן. אני לא מדבר כרגע שוב, שמתם לב, אני לא מדבר על הפן של התוכן, אם זה חשוב, עסקת נתניהו לא חשוב, עסקת נתניהו של נתניהו, לא דנתי לך בשאלה הזאת. אני רק מדבר על המושג שאנחנו קוראים לו הסך הדעת. מה זה עושה לנו? איך זה מוציא אותנו החוצה? איך בעצם זה גורם לכל מיני אנשים בעלי אינטרסים לשלוט לנו על החיים? זה המצב במכשירים האלה. וכן, הם שולטים לכם על החיים. עכשיו, אני אומר, בוא נעזוב מה עושים עם זה כשאתה הופך להיות אדם שעומד בעבודה וכו', גם להכל יש פתרונות. מה צריך לעשות עם הדבר הזה? אבל אני מדבר על ברור שנמצא בית המדרש. ברור שנמצא במדרש ומבין את מה שאמרנו, הוא מבין שזה אויב מספר אחד, הדבר הזה. והדבר ראשון שצריך לעשות זה תהליך איך אתה יוצא מההתמכרות. רק שתבינו, כל מי שיש מכשיר כזה הוא מכור מבחינתי. גם אם הוא לא חושב שהוא מכור, הוא מכור. תנסו להיפטר מהמכשיר הזה למשך שלושה ימים, אתם תרגישו כאבים. כאבים. ברמה שכואב, אני לא מדבר על צערים נפשיים, כמו כאב. אתם תרגישו תחושת כאב, זה סימן להתמכרות. וכל מי שיש לו את זה הוא ממוכר. הוא ממוכר כמו שאמרתי. כי המדיה הזאת היא יודעת בדיוק לנגוע בחושים, בדמיון, בתשוקות, בריגושים. יודעים בדיוק להפעיל בך את הדברים שייצרו לך קשר שלא תעזוב את הערוצים האלה. עכשיו לא נדבר איתכם עכשיו על עוד, יכול לדבר על זה שעות ארוכות כדי להסביר מה עומד מאחרי הדברים האלה של הערוצים האלה ואיך הם מפתים אותך ומה האינטרסים שלהם, אבל בוא נעזוב את זה. אני מדבר כרגע מה תפקידנו בשלב הזה, שאתם נמצאים בתנאים האופטימליים, הקדוש ברוך הוא שתל אתכם, לא הרבה אנשים בדור הזה, לא הרבה אנשים בדור שלנו, יש להם את הזכות הזאת, ואני אומר, אם אלה גם את האחריות, לשבת בבית המדרש. תחשבו, תסתכלו על ילד שגדל בצפון תל אביב, באיזה אאוט הוא גדל. למה מכוונים אותו? לאן החיים שלו הולכים? כן, את האנשים של צפון תל אביב מחשבים אותם כאילו הם משהו. אבל לאיזה ריק אחים שהם הולכים? כל החיים, למה הוא ילך? הוא ילך בצהל לאיזה משהו במודיעין, אחר כך ילך לעשות קריירה בכסף באיזה חברת הייטק, וכל היום הוא יהיה בחול פה ובחול שם. זה חיים. הדבר הזה שהם ערך מהותי, הוא נוגע במהות של החיים. לא נוגע במהות של החיים. הוא רק מסתובב סביב כל מיני דברים שהם הבסיס של הבסיס של עולם החומר. אז אתם זכיתם שהקדוש ברוך הוא גיגל את הנפשות שלכם לתנאים האופטימליים האלה. אז אנחנו צריכים להביא את צפון תל אביב לפה, צריכים להביא את כל הבלגנים שיש להם אלינו, דרך הדבר הזה. זה לא סביר לעשות דבר כזה. כל מישהו ברדק מבין שזה טעות לעשות דבר כזה. לכן חייבים לצאת מהסיפור הזה. חייבים לצאת מהסיפור הזה. והיום יש אמצעים לצאת מהסיפורים האלה, אני לא אומר זה קל, אני אומר זה אתגר. בחור שיעשה מזה כאילו זה בהינף יד, הוא יוצא מזה, זה שטות, הוא לא מבין. זה אתגר, אבל אפשר לעמוד באתגר הזה, ואפשר להצליח בו. כל משימה שקדוש ברוך הוא נותן, הוא גם נתן לנו כלים להתמודד איתה, ברוך השם. ויש אפשרות להתמודד איתה, אבל חייבים לעשות את זה. ושוב, אני, כמו שראיתם, לא דיברתי איתכם על התכנים. זאת אומרת, בכוונה הבאתי לכם ערוץ 7, או אני יודע, כל מיני דברים כאלו שתגידו מה אתה רוצה, אין שם שום דבר, קודם כל בערוץ 7 יש, כן? אבל אני אומר, נניח שזה יהיה איזה משהו כזה שאין. אני לא יודע בכלל אם יש היום דבר כזה. גם אצל חרדים יש, את כולם יש, את כל ה... לא את מה שתיארתי מקודם, גם דברים שהם לא מתאימים, כאילו, מבחינת עריות ודברים מהסוג הזה. אבל בוא נניח שזה אפילו נקי מהדברים האלה, אבל מצד השיח הדעת שום דבר מהם הוא לא נקי. אז אם אתם מבינים את מה שאמרנו, צריכים לקחת את הנקודה הזאת כמשימה, כמו שאמרתי לכם. בכל הזמנים תמיד להיות שתי המשימות הקודמות שהזכרתי, את ההתמדה, לבנות את ההתמדה וליצור את השקיעה בתוך בית המדרש, את ההתמדה ואת הרציפות של השקיעה בתוך בית המדרש. פה גם צריך להתמודד, אתם גם צריכים להתמודד גם עם הדבר הזה, יכולים לעזור לכם מאוד בדבר הזה, איך לעשות את זה בהדרגה ואיך להתפתח ולצאת מהתלות וההתמכרות לדבר הזה. למכשירים האלו, עם לאט לאט, דרך אגב, גם חילונים מתחילים להבין את האסון שיש לנו בסיפור הזה. הם מתחילים לדבר, הם גם מתחילים לכתוב מאמרים שקשורים לעניינים האלה, של איך בעצם הם לא קובעים לעצמם את החיים. כן, איך הוא כל הזמן נמצא בחוץ, כל הזמן הוא נמצא בדעות של אנשים אחרים, כל הזמן נמצא בדעות של אחרים. איך אתה תוכל לגבש לעצמך את העולם הפנימי שלך? ולדייק אצל עצמך מה אתה כן מבין, מה אתה לא מבין. איך אתה תוכל כשאתה כל הזמן מוזן מכל אלה שכל הזמן משפיעים עליך? אי אפשר, אי אפשר. זה כמו להיות כל הזמן בשוק, בלי להיות בשוק. אתה בשוק, נכון? אתה בסך הדעת, הוא צועק מפה בננות, הוא צועק עם אפפונים. זה צועק, כל הזמן הוא צועק. לא בננות ואפפונים, זה צועק זה וצועק בר. כל אחד צועק מה שיש לו לצעוק. קורונה, וזה צועק זה, וזה צועק פה. ואתה מתמלא. אלו מהשוק, אחרי שאתה יוצא משם, כבר לא מעניינים אותך. אלו מהשוק הזה, גם אחרי שאתה סוגר אותו, הם ממשיכים להטריד אותך, ולעניין אותך, כמו שאמרנו. אז לכן, את הנקודה הזאת צריכים ליצור, ודאי וודאי כשאנחנו מדברים על ההתגדלות, על השלב הזה שאנחנו נמצאים בו. טוב, עד כאן.